שלום לכולם, אנחנו לומדים דף נ"ו במסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il. השיעור היום יהיה 13 דקות ואנחנו מתחילים במשנה בנ"ה עמוד א' למטה. אחרי שבפרק הזה ובפרק הקודם דיברנו על עבודה זרה ממש, מכאן ועד סוף המסכת אנחנו שוב חוזרים לנושא שדיברנו עליו בפרק השני, וזה האיסור של יי נסך. שם בכ"ט עמוד ב' הזכרנו שיש כמה סוגים של איסורי יי נסך. איסור אחד זה איסור דאורייתא של יין שגוי ממש ניסך לעבודה זרה, אבל יש עוד שני איסורי דרבנן. איסור אחד זה איסור סתם יינם, כלומר שחזל אסרו כל יין של הגויים, שמה הוא ניסח את זה לעבודה זרה, והסברנו שם שהבסיס של האיסור זה שלא נתחתן עם הגויים. ואיסור נוסף זה יין של יהודי שגוי נגע בו, כשבדף של מחר נראה מחלוקת האם האיסור הוא דווקא כשיש חשש שהגוי באמת ניסח את היין לעבודה זרה כשהוא נגע בו, או שהיין אסור אפילו שברור לנו שהגוי לא ניסח את היין באותו מגע. אז זאת ההקדמה לגבי האיסורים של יין נסך. בדפים הקרובים נתמקד באיסור השלישי, כלומר יין שנגע בו גוי, וכרגע בסוגיה נניח שעצם המגע של הגוי ביין כבר אוסר את היין. והנושא שלנו היום זה מאיזה שלב הגוי אוסר את היין. כלומר, כמו שעוד רגע נראה, יש כמה שלבים בייצור היין, ואנחנו נראה מחלוקת מאיזה שלב מאותם שלבים המשקה הזה כבר מוגדר כיין, ורק מאותו שלב שבו אנחנו מגדירים את המשקה כיין, רק אז אם הגוי נוגע בו הוא אוסר אותו כיין נסך. אז מהם שלבי הייצור של היין? בשביל להבין את השלבים צריך לדמיין קצת איך נראה גת. הגת זה איזשהו משטח קצת משופע ששמים את היין במשטח ודורכים את הענבים, כשהנוזל שיוצא מהענבים יורד בשיפוע לכיוון בור. עכשיו בהתחלה היו שמים את כל הענבים במשטח והיו דורכים דריכה ראשונית, אחרי זה היו עושים ערימה של הענבים, זה נקרא תפוח, והיו שמים קורת עץ בשביל לדרוך את זה עוד קצת. בשני השלבים האלו מן הסתם היו משתמשים גם בידיים. עכשיו מהדריכה הזאת כאמור היין היה יוצא מהענבים ויורד בשיפוע לכיוון הבור. כשקצת לפני הבור השיפוע היה הולך ונהיה צר יותר, עד שזה הסוג של תעלה שאפשר גם לסתום אותה אם רוצים. בכל אופן משם היין היה נכנס לבור. בחלק העליון של הבור, בשביל לסנן את הזגים ואת החרצנים מהיין, היה סוג של סל שנקרא גרגוטני, שזה היה מסננת. היין עובר את הגרגוטני הזה ונכנס לתוך הבור. בבור היו נותנים ליין קצת לנוח, בשביל שמנתיים כל הלכלוך יצוף למעלה ויוכלו לנקות עוד קצת את היין. זה נקרא שהיין יקפה בבור. אחר כך היו מוצאים את היין מהבור ושמים בחביות, וגם שם היו נותנים ליין לנוח, זה נקרא שיקפה בחביות, בשביל שעוד פעם מה שנשאר מהלכלוך יצוף כלפי מעלה ויוכלו לנקות את היין עוד יותר. אז זה התור של הכנת היין. לענייננו נראה ארבעה שלבים שיכול להיות שמהם זה כבר מתחיל להיקרא יין ואז הוא נאסר אם גוי ייגע בו. השלב הראשון זה כבר כשהיין מתחיל להימשך מהענבים במורד השיפוע לכיוון הבור. השלב השני זה כשהיין כבר נכנס לבור. השלב השלישי זה כשהיין קופה בבור, כלומר שהוא נח בבור והלכלוך צף כלפי מעלה. והשלב הרביעי זה כשמעבירים את היין מהבור אל החביות. עכשיו במהלך הסוגיה יש גם הווה מינה לגבי שלב חמישי, משנותנים ליין לקפוא בחביות, אבל את זה הגמרא דוחה. אז שוב השלבים הם כשהיין מתחיל להימשך לבור, כשהיין יורד לבור, כשהיין קופה בבור, וכשמעבירים את היין מהבור לחביות. אלה ארבעת השלבים שלגביהם נראה דעות שמהשלב הזה והלאה זה כבר נקרא יין והגוי יכול לאסור את זה. מעכשיו בשביל לקצר נגדיר את השלבים כשלב א', ב', ג' וד'. עכשיו עוד כמה הערות קצרות לפני שנתחיל את הסוגיה בפועל. בפשטות כשאנחנו אומרים שהיין נאסר על ידי המגע של הגוי, הכוונה היא שהוא נאסר גם באכילה ושתייה וגם בהנאה. ממילא אם נאמר שזה אסור כבר מהשלב שבו היין מתחיל לרדת בשיפוע לבור, אז ליהודי אסור לדרוך את אותו יין תמורת תשלום, כי אז הוא בעצם נהנה מאיסורי הנאה, כי היין כבר עכשיו אסור בהנאה. הערה נוספת, בהמשך נראה של השאלה ממתי זה נחשב יין, יש השלכה חוץ מהעניין הזה של יין נסך, וזה השאלה מאיזה שלב היין חייב בתחומות ומעשרות, כשבפשטות הגמרא אומרת שיש קשר בין שני התחומים, כלומר באותו שלב שבו היין מוגדר כיין לגבי יין נסך, זה גם השלב שבו מוגדר כיין לגבי תרומות ומעשרות. והערה אחרונה, במהלך הסוגיה עולה גם נושא נוסף, וזה השאלה האם מותר לטמא פירות חולין בארץ ישראל. אנחנו נראה שיש בזה מחלוקת, אבל בשביל לשמור על הסדר אנחנו נשמור את כל הנושא הזה לסוף ולא נתייחס אליו כשהוא מופיע יחסית בהתחלת הסוגיה. עד כאן ההקדמה לגבי הנושא של הסוגיה. עכשיו נאמר מילה אחת לגבי המבנה של הסוגיה. כאמור, הנושא שלנו זה מאיזה שלב בייצור היין נחשב כיין. ראינו מקודם שיש ארבעה שלבים בייצור, ובאמת בסוגיה נראה ארבע דעות, כשכל דעה אומרת על שלב אחר שממנו זה מוגדר כיין. במהלך הסוגיה נראה שישה מקורות, כשהמגמה שלנו כרגיל בגמרא זה לנסות לצמצם כמה שיותר את המחלוקות, כלומר לאחד בין המקורות השונים, ונתחיל במקור הראשון שזה המשנה שלנו בנונהי עמוד א' למטה. המשנה אומרת שהיין נחשב יין רק מהשלב השני, כלומר כשהיין נכנס לבור, וממילא בשלב הראשון, כיוון שזה לא נחשב יין, אז גם אם גוי דורך ונוגע בו, היין לא אסור באיסור הנאה, לכן אין שום בעיה ליהודי לעבוד עם גוי ולדרוך את היין גם בתשלום, כי היין הזה עוד לא אסור בהנאה. זה דעת המשנה, כאמור יש פה במשנה עוד נושא של תומת היין, אבל לזה נתייחס בהמשך. לענייננו, דעת המשנה זה שהיין נחשב יין מהשלב השני. מזה הגמרא מקשה למקור השני, שזה מימרה של רב הונא, שרב הונא בפירוש אמר שהיין עכשיו יין כבר מהשלב הראשון, וממילא לדעתו אסור לדרוך ענבים עם גוי בתשלום, כי אז הוא נהנה מאיסור הנאה. אז איך רב הונא מסתדר עם המשנה שאומרת שזה נחשב יין רק מהשלב השני? אז בהתחלה רב הונא מנסה לתרץ שבאמת גם המשנה מסכימה שזה יין מהשלב הראשון, ומה שהמשנה אמרה שזה מהשלב השני זה דווקא במקרה מסוים שבו פוקקים את התעלה הזאת שמובילה אל הבור, ואז בעצם יש הצפה של היין בחלק העליון של הגת, והיין עוד לא יורד בשיפוע לכיוון הבור. במקרה כזה, כיוון שאין משמעות לשיפוע, אז גם רב הונא יודע שהיין נחשב יין רק שיפתחו את הפקק והיין ירד לבור. אז זה ניסיון של רב הונא להסתדר עם התחלת המשנה, אבל זה לא מסתדר עם המשך המשנה, שם כתוב במפורש ירד לבור, מה שבבור אסור והשאר מותר. כלומר, ברור במשנה שיש יין בתוך הבור ויש יין מחוץ לבור, כלומר שאין כאן שום פקק והיין כן יורד בחופשיות לבור, ורק היין שבתוך הבור נאסר ולא היין שבשיפוע. כלומר, ברור שרב הונא לא מסתדר עם המשנה, אז בשביל להציל את רב הונא, נצטרך להביא את מקור ג', ששם נראה שגם בתנאים יש את שתי הדעות שעכשיו אמרנו, שלב א' ושלב ב'. מקור ג' מתאר שרבנן באמת שינו את דעתם באיזשהו שלב, כלומר בהתחלה זה נקרא משנה ראשונה, הם אמרו כמו המשנה שלנו, שרק משלב ב' זה נחשב כיין, אבל בהמשך הם חזרו בהם, זה נקרא משנה אחרונה, והם אמרו כמו רב הונא, שכבר המשלב א' זה נחשב כיין, ואז באמת אסור לדרוך עם הגוי בענבים תמורת השלום. זה הביא אותנו לנקודותיים בשורה הרביעית בנונבב עמוד א', ובינתיים בעצם ראינו רק שתי דעות, רב הונא והדעה השנייה בברייתא במקור ג' סוברים שזה מהשלב הראשון, המשנה שלנו והדעה הראשונה במקור ג' סוברים שזה מהשלב השני. עכשיו נראה את מקורות ד' ה' וו' שהם לא עוסקים ביין נסך אלא בתרומות ומעשרות, אבל ההנחה היא כאמור שברגע שזה נחשב יין לעניין תרומות ומעשרות, זה גם נחשב ליין לגבי יין נסך. אז מקור ד' זה משנה במסכת מעשרות, פרק א' משנה ז', שם כתוב שהיין מתחייב בתרומות ומעשרות מי שיקפה, והמשנה מדגישה שגם כשהיין שבתוך הבור קפה, מה שמחוץ לבור, כלומר למשטח של הגת, עדיין לא מתחייב. מהמשפט הזה ברור שהמשנה מדברת על קפיאה בבור ולא על קפיאה בחביות, כלומר על שלב ג' ולא על שלב Hey, זה מקור ד', וזה קשה על מה שראינו בינתיים, כי בינתיים ראינו מקורות רק לשלב א' וב', וכאן פתאום יש מקור לשלב ג'. עכשיו עקרונית יכולנו לתרץ שהמשנה שלנו שאמרה שלב ב' מסכימה עם המשנה במעשרות שאמרה שלב ג', אלא שיש הבדל בין מעשרות לבין עבודה זרה. במעשרות אנחנו מחכים שהיין יקפה, בעבודה זרה אנחנו מחמירים יותר ואוסרים כבר כשהיין נכנס לבור. זה מה שהגמרא יכלה לתרץ, ועוד מעט באמת נראה סברה כזאת, אבל רב לא מקבל את התירוץ הזה, אלא הוא מבין שצריך להיות הקבלה מלאה בין מעשרות לבין עבודה זרה, ולכן רב מתרץ שבאמת יש פה דעה שלישית, שזה דעת רבי עקיבא, והוא מביא לזה ברייתא שזה בעצם מקור ה'. הברייתא אומרת כך, רבנן אומרים מי שירד לבור, כלומר שלב ב', שזה בעצם כמו המשנה שלנו, ורבי עקיבא אומר כמו המשנה במעשרות, מי שיקפה בבור. אז בינתיים ראינו חמישה מקורות ושלושה שלבים, שלב א', ב' וג', מה שעוד לא ראינו זה מקור שיסבור את שלב ד', וזה מה שנראה עכשיו בברייתא של רבי יושעיה. גם בברייתא הזאת, כמו בברייתא של מקור ה', אנחנו רואים מחלוקת בין רבנן לרבי עקיבא, אבל בברייתא הזאת כל דעה מתקדמת בשלב אחד, כלומר רבנן מקודם אמרו שזה מי שיכנס לבור, כאן הם אומרים שמי שיכנס לבור ויקפה, כלומר שלב ג', ורבי עקיבא שבברייתא הקודמת היה בשלב ג', כאן הוא בשלב ד', כלומר מי שיוציאו את היין מהבור אל החביות. עכשיו בשביל שהברייתות במקור ה' וו' לא יסתרו, אז הגמרא אומרת שנשנה את הברייתא במקור ה' שהיא תהיה כמו מקור ו', כלומר שגם לפי הברייתא במקור ה', רבנן הם בשלב ג' ורבי עקיבא בשלב ד'. ולפי זה את המשנה במעשרות שאמרה מי שיקפה, כלומר שלב ג', זה בעצם דעת רבנן ולא רבי עקיבא כמו שאמרנו מקודם. זה הביא אותנו לשורה השלישית מתחתית נ"ו עמוד א', ראינו את ששת המקורות ואת ארבעת השלבים, נחזור אליהם שוב לפי הסדר, שלב א' זה מקור ב' שזה רב הונא והמשנה האחרונה במקור ג' שזה ברייתא, שלב ב' כלומר כשייכנס לבור זה המשנה שלנו והמשנה הראשונה במקור ג', שלב ג' שהיין יקפה בבור לפי המסקנה זה רבנן במקורות ד' ה' וו', ושלב ד' שיוציאו את היין מהבור לחביות זה רבי עקיבא במקורות ה' וו'. אז ברור שלגבי עבודה זרה יש לנו את כל ארבע הדעות, אבל נשים לב שלגבי מעשרות, בשום שלב לא הזכרנו את השלב הראשון, כלומר זה שהיין מתחיל לזול לכיוון הבור זה לא מחייב במעשרות לפי אף אחד כנראה. יוצא שלכאורה לגבי מעשרות נשארנו עם שלושת השלבים האחרונים. יוצא שלגבי מעשרות נשארנו עם שלושת השלבים האחרונים, והגמרא אומרת שגם זה דווקא לפי רבא, כמו שאמרנו מקודם, שהוא עושה הקבלה בין יין נסך לבין מעשרות, אבל אולי דברי רבא היה אפשר לומר שבאמת יש במעשרות רק שתי דעות, שלב ג' ושלב ד', ושגם המשנה שלנו שבעבודה זרה אומרת שלב ב', זה דווקא חומרה בעבודה זרה, אבל במעשרות התעסקים שמחכים לשלב ג', כלומר שלא מספיק שהיין ייכנס לבור, אלא צריך שהוא ייכנס ויקפה. אז ראינו ארבע דעות לגבי עבודה זרה, שתיים או שלוש דעות לגבי מעשרות, וגם הגענו לשורה השנייה בעמוד ב' בנקודותיים, ועכשיו נראה עוד פסקה קצרה לגבי המשנה שלנו שאומרת שזה נאסר משלב ב', כלומר כשהיין נכנס לבור, ובזה נסיים. אומר אבונה, גם המשנה שלנו שאומרת שרק מה שבתוך הבור נאסר ומה שבגת עוד לא נאסר, זה נכון לגבי היין שעדיין במשטח של הגת, אבל היין שמעורב בזגים ובחרצנים שנמצא בתוך הסל שנקרא גרגוטני, שכאמור בהקדמה הזאת מסננת שנמצאת מעל פי הבור, היין שבתוך המסננת כבר כן אסור בהנאה, עוד רגע נראה למה, וממילא אם הוא ייקח את כל מה שבמסננת וישים בתוך הגת בשביל עוד פעם לדרוך את כל מה שנמצא שם בשביל להוציא עוד קצת יין, אז מחדש רבונה שכיוון שהיין שם אסור, הוא יאסור את כל מה שבגת. עכשיו למה היין שם אסור? הרי הוא עוד לא נכנס לבור. אז כאן הגמרא מביאה שני הסברים. הסבר אחד זה שכיוון שיש יין שנוזל מאותה מסננת אל היין שבבור, היין הזה שנוזל נקרא ניצוק, ורבונה סובר שניצוק גורם לחיבור. כלומר שאנחנו רואים את היין שבתוך הבור למטה, כאילו שהוא מחובר ליין שבתוך הסל למעלה, ואז גם היין שלמעלה נאסר באיסור הנאה כמו היין שלמטה. זה ההסבר הראשון. הבעיה היא שיש מחלוקת האם ניצוק מחבר או לא, וכנראה שרב הונה עצמו סובר שזה לא מחבר. לכן הגמרא מציע הסבר נוסף מאוד פשוט, שכאן מדובר שהיין שבתוך הבור קצת עלה על גדותיו, עד שהוא נגע ממש ביין שבתוך הסל. ממילא ברור שהיין בסל נאסר, ואם מסמים אותו בגת, הוא אוסר את כל מה שבגת. בזה הגענו לאמצע עמוד ב', סיימנו לדבר על הדעות השונות, על השלבים השונים שבהם היין נאסר. מכאן והלאה, הגמרא עוברת לדבר על הנחת היסוד שלנו שעצם המגע ביין אוסר את היין, אבל את זה כבר נראה מחר. מה שחסר לנו זה להשלים את הנושא שאמרנו שנדחה לסוף, וזה האיסור לתמי חולין בארץ ישראל. הנושא הזה עולה במקור א', כלומר במשנה שלנו, ובמקור ג', כלומר בברייתא, עם המשנה הראשונה והמשנה האחרונה. המשנה שלנו, שזה בעצם גם דעת המשנה הראשונה בברייתא, סוברת שיש איסור לתמי חולין בארץ ישראל. כמובן שלא מדובר באיסור תורה, מהתורה ודאי שהוא מותר לאכול חולין גם בתומה, אלא שהחברים הקפידו לאכול גם חולין בתארה, והמשנה סוברת שבשביל הולכתי אותם, גזרו שאסור לתמי את כל החולין שבארץ ישראל. זה דעת המשנה, וזה עד כדי כך אסור שהחמירו בשני הדברים הבאים, דבר אחד זה שהחמירו שאסור לי לגרום לתומה שלהם אפילו רק בעקיפין, לכן המשנה אומרת שאסור לי לפצור ענבים בשביל גוי היהודי שלא ידרכו אותם בתארה, כי אז אני גורם לתומה של אותם ענבים, זה דבר אחד. דבר שני זה שגם אסור לסייע למי שמתמת אותם חולין, למשל אם יש יהודי שדורך את החולין בתומה, אז אפילו שהוא כבר שם אותם בגת התמאה והחולין כבר נתמאו, בכל זאת אסור לי לעזור לו לדרוך איתו את הענבים, כי בזה אני מסייע לעוברי עבירה. עכשיו האיסור הזה זה דווקא כשאני מסייע ליהודי, אבל לגוי, כיוון שלגוי אין איסור לטמא את החולין, אז גם מותר לסייע לו אם הוא כבר שם את זה בגת, כיוון שהחולין כבר נטמאו. זה דעת המשנה שלנו, שיש איסור כללי לטמא חולין בארץ ישראל. לעומת זאת, המשנה האחרונה במקור ג' סוברת שהאיסור הזה זה רק בחולין של יהודי, אבל לא בחולין של גוי. למה רק בשל יהודי? כי חולין של יהודי הם תבולים לתרומות ומעשרות, כלומר הם חייבים בתרומות ומעשרות. אז אם מתאמים אותם, גורמים לזה שהתרומה שיפרישו מהם תהיה טמאה. לפי הדעה הזאת, שתי הבעיות שאמרנו מקודם, של גרימה על ידי הבצירה ושל סיוע על ידי הדריכה, זה רק בעיה בענבים של יהודי ולא בענבים של גוי. עכשיו, כיוון שבדריכה עם הגוי לפי שתי הדעות אין בעיה, יוצא שהמחלוקת בין שתי הדעות זה רק בבצירה בשביל הגוי, שלפי המשנה שלנו זה אסור כי הוא גורם לתומה, ולפי המשנה האחרונה זה לא אסור כי אין איסור לגרום לתומה בענבים של גוי. עד כאן ההשלמה לגבי הנושא של תומה, כאמור הגענו לאמצע עמוד ב', נחזור על מה שראינו היום. הנושא שלנו היום היה מאיזה שלב היין נחשב ליין, כשיש לזה שתי נפקמינות. נפקמינה אחת זה שאם הגוי נוגע הוא אוסר את זה כיין נסך. נפקמינה שנייה זה שמהשלב הזה זה מתחייב בתרומות ומעשרות. דיברנו על ארבעה שלבים. שלב א' זה כשהיין מתחיל להימשך במדרון לכיוון הבור, שלב ב' זה כשהיין נכנס לבור, שלב ג' זה כשהוא גם קופה בבור, ושלב ד' זה כשמוצאים אותו מהבור על החביות. אלה השלבים, וראינו שישה מקורות שבהם ראינו את ארבעת השלבים. המשנה שלנו אמרה שזה משלב ב', ורב הונה אמר שזה משלב א', אז הבאנו ברייתא במקור ג', ששם בהתחלה אמרו שזה משלב ב', אבל בסוף החמירו ואמרו שזה כבר משלב א'. אלה המקורות שראינו לגבי עבודה זרה. אחרי זה ראינו עוד שלושה מקורות לגבי תרומות ומעשרות, אבל לפי רב זה אותו דבר בעבודה זרה. לפי המשנה במעשרות זה מי שיקפה, והכוונה זה לשלב ג', כלומר מי שיקפה בבור. אחרי זה ראינו את מקור ה' ומקור ו' שבשניהם יש מחלוקת בין רבנן לרבי עקיבא, ושנינו את מקור ו' שיהיה כמו מקור ה', כך שלפי זה יוצא שלפי רבנן זה שלב ג', מי שיקפה בבור, וזה גם הדעה של המשנה במעשרות, ולפי רבי עקיבא זה שלב ד', מי שיוציאו את היין אל החביות. לסיום, רב הונא אמר שגם אם צריך שהיין ייכנס לבור בשביל להיעשר, עדיין יכול להיות שהיין בתוך הגרגוטני נאסרים, או כי ניצוק אוסר, או כי מדובר שהיין בתוך הבור עלו ונגעו ביין שבגרגוטני. בכל מקרה, אומר רב הונא, אם הוא לוקח את אותם יין ומחזיר אותם לגת, אז כל היין שבגת נאסרים. עד כאן לגבי הנושא של השלבים השונים של היין. נושא נוסף שראינו זה אם יש איסור לטמא חולין בארץ ישראל, לפי המשנה שלנו יש בכל מקרה, לפי המשנה האחרונה רק אם זה ענבים ששייכים לישראל. וראינו ראינו שכשיש איסור, אז לא רק שאסור לטמא באופן ישיר, אלא גם באופן עקיף, וממילא אסור לפצור בשביל מי שידרוך בגת מאה, כי אז הבוצר גורם לטומאה, וגם לדרוך את הענבים בגת מאה אסור, אפילו שהענבים כבר נטמאו, כי בזה הוא מסייע לעוברי עבירה, אבל זה כמובן רק אם זה יהודי, כי לגוי אין איסור לטמא. אלה הבעיות, לפי המשנה שלנו יש בכל מקרה איסור, לפי המשנה האחרונה יש רק איסור בענבים של יהודי, כל טוב.